דף י"ט עמוד א' בשורה השישית מלמעלה. הגמרא עכשיו מבארת את מה שהובא בתחילת דברי הברייתא בדף י"ח עמוד ב'. אמר מר, מה שכתוב לגבי מעילה נפש, אחד היחיד ואחד הנשיא, דהיינו מלך, ואחד המשוח, כהן גדול שמשוח בשמן המשחה, במשמע, כולם יש להם דין שווה, וכולם מתחייבים באיסור מעילה על מעילתם. שואלת הגמרא שיכול מאי, מה היה לי הווה מינה לחשוב אחרת, כדי שהברייתא צריכה לבוא ולומר שלכולם יש דין אחד? פשיטה, נפש קטין. אז נפש משמעותו כל מי שיש לו נפש, בין אם זה מדבר על מלך, בין אם זה מדבר כהן גדול, ובין אם זה מדבר בעדיות. עונה הגמרא, מהו דתימה, אמר רחמנה, ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו, כתוב לגבי שמן המשחה. באותו שמן משכו הרי את המשכן, את כליו, את הארון, את בניו, מלך, אם הוא לא בן מלך, גם הוא נמשך בזה. ועל זה נאמר הלשון, ואשר ייתן ממנו על זר. והי, אותו כהן משוח, דהיינו כהן גדול, לאו זרו אצל שמן המשחה, הרי הוא לא נחשב זר. דהי נמשך בגבי, שהרי הוא נמשך בו. ואם ככה, כיוון שהוא איננו בכלל זר, אולי גם אם הוא יבוא וישתמש שוב באותו שמן, או שישתמש בקודש, מכיוון שהוא לא זר אצל הדבר, אולי הוא לא מעל. כמה שמלן בא תנא ומלמד אותנו במילה נפש, לאמור שמה שנעשה כמצוותו אין פה מעילה, אבל מה שעכשיו הוא עושה בזה שימוש לעצמו שלא במצוותו, יש בזה מעילה. עוד נאמר בברייתא שבעצם אנחנו מקישים את הדין של המעילה לשלושה דברים: לסוטה, לעבודת כוכבים ולתרומה. זאת אומרת, ראינו מצד אחד שיש לנו גזרה שווה חטא חטא, וכמו שבתרומה נאמר המונח מעילה, אז הוא הדין, יש לנו לגבי איסור מעילה, ולמדנו מזה בברייתא כמה פרטים. הברייתא גם חיברה בין סוטה, שנאמר בה הוא מעלה מעל, אז התורה מכנה את העניין של סוטה כמעילה, ומה שמצאנו בפסוק לגבי עבודה זרה, כתוב הרי הלשון של הפסוק, וימלאו באלוקי אבותיהם ויזנו אחרי הבעלים, אז מצאנו שוב שיש פה מושג של מעילה, והדבר הזה קיים אצל אותה עבודה זרה. וזה אומרת הגמרא, ואקשר רחמנה לסוטה ולעבודת כוכבים ולתרומה. מבארת הגמרא, לסוטה, לשם ההוקש דין מעילה לסוטה, ללמד. דאף על גב דלא פגם, אפילו שהרי למעשה, במעשה של הסוטה לא היה פגימה, בכל אופן יש לזה הגדרה של מעילה. כי הרי למעשה כבר דיברנו שאותה סוטה, כתוב בפרוש בפסוק שהייתה בעולת בעל. זאת אומרת, מדובר באחת כזאת שהיא בעולה, ועליה נאמר פרשת סוטה. זאת אומרת שבחלק הגופני שפה שייך פגימה, במעשה של הסוטה אין פגימה. מה יש כן? יש פה ענה. ולכן למדנו דאף על גב דלא פגם, גבי הקדש נמי. במקרה כזה שהיה לנו מעשה שהיה בו הנאה בלא פגימה, כגון נתנה טבעת מעלה, זאת אומרת נתנה טבעת בידה, אם היא לקחה את אותה טבעת זהב של הקדש והלכה ונהנתה מזה, כי כבר אמרנו שאנחנו מודדים את זה כמה אדם מוכן לשלם בשביל לקבל דבר כזה, להשאיל ועבור הנאה הזאת להסתובב עם אותה טבעת, ולכן אם היה פה שווה פרוטה, יש כאן מעילה. כמו כן, כי אקשר רחמנה לעבודת כוכבים, זה בא ללמד, כמו שלגבי עבודת כוכבים, הדעית בי שינוי, רק כאשר מעשה המעילה עשה פה שינוי ופגם. כי הרי הסברנו שלמעשה, לגבי עבודה זרה יש לנו חלק אחד, משהו משנה את עצמו, מלהיות תחת השכינה, והוא פונה לעבודה זרה, זה שינוי, ויש פה גם עניין של פגימה, כי הוא פוגם בכבוד שמיים. אז בעבודה זרה מצאנו מושג של מעילה במקום שהיה בו גם שינוי וגם פגומה. ולכן בהקדש נמי, למשל, אדם שמשתמש בקרדום של הקדש, שזה דבר שכשימוש שלו יוצר פגימה. מתי אנחנו אומרים שהוא מעל? עד דפיקע בקרדום ויפגום ופגום. זאת אומרת, רק במקרה כזה, שהוא לוקח את אותו קרדום, והולך ובוקע בו עצי חולין, שזה שינוי. קודם זה היה לקודש, ועכשיו הוא עושה בזה שימוש לחול. יש פה גם את החלק של הפגימה בגוף הקרדום. אז אנחנו אומרים שההנאה פלוס הפגימה, על זה אנחנו מחשיבים אותו כמועל. כמו כן, ודאי, עיקר המילה זה בהנאה. ואק שרחמנה את המילה גם לדין של תרומה, שמזה למדנו מה תרומה. הרי איפה מצאנו את המציאות של זר שאכל תרומה, ששם הפסוק אומר כי אוכל. זאת אומרת שלגבי זר, מתי הוא נחשב כאדם שמעל בתרומה? דווקא באופן כזה שהוא עשה את הפעולה של האכילה. ולכן למדנו מזה פרט למזיק, שאם הוא עושה מעשה כזה שבמעשה הזה אין הנאה, יש נזק, למשל הוא לא אוכל ונהנה, אלא הוא שופך את האוכל או את המשקה של תרומה. בכזה מקרה, כיוון שהוא לא נהנה, אז הוא לא משלם על זה חומש. אותו דבר, הקישה התורה הקדש נמי, כל דבר אכילה, כי מזיק לי פטור. במקרה כזה שיש לנו דבר שהוא דבר אכילה, והוא הלך והזיק אותו, כיוון שפה הוא לא נהנה, אלא הוא מזיק, לקח את אותו אוכל של הקדש. לא, זה לא צורה. הנאה פרושו של דבר הנאת הגוף. דבר כזה שהוא לא הנאת הגוף, זה לא נקרא נהנה, ולכן אנחנו באים ואומרים שבכזה מקרה הוא יהיה פטור מדין מילה, כיוון שלא היה פה הנאה, היה פה רק מזיק. למעשה, רש"י במקום אומר, בדיבור המתחיל, אקשי רחמנה לתרומה, בשורה הרביעית מהשורות הבינוניות. אומר רש"י, כדאמרינן לאל, שלומדים את זה חטא, גזרה שווה מתרומה, להכי מה תרומה פרט למזיק שאם שפך אוכלין או משקין של תרומה ולא נהנה מהם שאינו חייב, אף גבי הקדש נמי כל מידי דבר אכילה כי מזיק לי ששפכו ולא נהנה ממנו פטור ממילה. ואת החלק הזה אני צריך ברש"י, ואמר להם רבי, דהיינו רבו, דהו עדי נמי אף במידי דלאו בר אכילה הוא כי מזיק לי פטור, דהן חיוב מילה עד שיהנה, אלא משום דכתיב בתרומה כיוכל, כי בתרומה לקה אל החיוב אכילה, אמר נמי גבי הקדש כל דבר אכילה. אבל זה לא דווקא דין באכילה, זה נכון גם לכל דבר שבמקום לבוא וליהנות הוא עשה פעולה של נזק. תוספות אומר על זה, אקשי רחמנה לתרומה, תימה, משמע דווקא מידי דבר אכילה הווה מזיק פטור. וקשיא, דבפרק כמה דבבא קמא, במשנתנה נכסים שאין בהם מילה, יש בהם מילה, דהיינו קודשים או קודשי קודשים, פטור. וכי ארבעה אבות נזקים דרי שתקטני בהו המווה, דהיינו אדם המזיק. ואפילו למנדה אמר מווה זה השן, דלא פליגי בזה. בקיצור, בת עושות ואומר, זה לא רק בעניין של אכילה, מה שבעצם רש"י מאיר. ועל זה מביא תוספות ופירש הרב רבי, הרב רי, דתנא נקט דכי אוכל לדעתו, להשמועינן דחינמי אכיל דרך הבק כגון אכילה גסה פטור. חידוש גדול. היה מקום לבוא ולומר שאכילה, גם אם זה אכילה גסה, שבעצם אכילה גסה אין בענה, אבל זה אכילה, ולגבי תרומה הרי הלשון זה כי אוכל, אז היה מקום לומר שאולי הוא חייב על זה. וזה המסר שלנו, שרק בדבר כזה שהוא נהנה באכילתו, אכילה כזאת היא מחייבת. אבל אכילה גסה שהיא אכילה נטולת הנאה, שם אין לנו דין של מועל. ויש להוסיף, כגון שמן של תרומה דפטור כדאיתא בפרק כיצד מברכים, ששם מבואר שזה לא דרך הנאה, וכיוון שזה לא דרך הנאה אז הוא יהיה פטור על זה. ממשיכה הגמרא ומבררת מה שלמדנו במשנה, כיצד, איך זה מציאות של דבר שאין דרכו להיפגם. נתנה קטלה את אותו ענק בצברה, או המשנה המשיכה, שתה בקוס של זהב, כיוון שנהנה מעל. אמר לרב כהנא לרב זביד, דהב עליו בר יפגומי הוא, וכי כלי זהב אינם עשויים להיפגם? אומר תוסות ביטמיה, למה אתה אומר שזהב זה לא דבר שיש בו פגימה? והדאב הדקלת דנון, היה את אותו זהב שהייתה שייכת לקלה של אדם עשיר גדול שקראו אותו בשם נון, והוא נתן זהב ותכשיטים לקלתו, ואחרי זה, אחרי זמן, הוא שקל, זאת אומרת, הוא שקל את זה לפני שהוא נתן לה, והוא שקל את זה אחרי זמן, והתברר שהיה חסר במשקל שלהם. ועל זה אומרת הגמרא, דהבה דקלטה דנון, להיכה אזל, לאן הלך אותו חלק שהיה חסר, זאת אומרת שאנחנו רואים שגם שימוש בזהב מביא לידי חיסרון. אז למה המשנה קורא לשימוש בקוף של זהב, דבר שלא מביא לידי חיסרון? אמר לי, עונה לו רב זביד לרב כהנה, דילמה דהבה דרמיך קלטחו, זה לשון של צחות, הוא עונה לו, ייתכן שהזהב הלך, איפה שלח הזהב שאתה נתת לקלות שלך. זאת אומרת, שדרך נשים שמקבלות תכשיט, אז בהתחלה שומרים, אבל עם הזמן מניחים את זה פה, מניחים את זה שם, וממילא זה לא במקום המשתמר, ואז זה משתפשף פה, מתחכך במקום אחר, וזה יוצר לו חיסרון. אז לא השימוש זה מה שמחסה את זה מחלה את הזהב, אלא אדרבה, איש שמירה, הצורה הזאת שזה משתפשף, מתחכך, זה מביא בעצם לתקלה. ולכן, סתם זהב, אכן זה דבר המשתמר ולא נחסר, לכן המשנה תופסת את זה בתור אחד מהדברים שיש פה מצד אחד נהנה, ומאידך גיסא אין פה פגימה. תוספות גם משתמש בביטוי לשון, שהיו משליחות אותו בחלונות או במקום אחר שאינו נשמר, והיה פוגם הרבה. אומרת הגמרא תירוץ נוסף, ועוד, עוד תשובה ענה לו רב זביד לרב כהנה, נהיד לו איקה נהנה ופגם לאלתר, אבל לעולם לא איקה פגימה. נכון, המשנה מוכיחה שיש מצב של שימוש בזהב, שאומנם כרגע בשעת השימוש גרידה אתה נהנה ולא פוגם, אבל אי אפשר לבוא ולומר שבמשך זמן הזהב לא נפגם. וזה מה שקרה בעצם אצל קלטו של נון, שם זה היה דבר שעמד זמן הרבה, אז ברור שדבר שעומד זמן הרבה בסופו של דבר יש בו גם משהו של כילוי. אבל השימוש בשעת ההנאה שעליו אנחנו עוסקים, בזמן ההנאה אין לנו חלק של פגימה, ולכן המשנה מבארת שמספיק פה נהנה בלא פגם כדי לבוא ולמעול. למדנו במשנה, בסיפה, הנהנה מן החטאת, והמשנה מחלקת בין זמן שהחטאת חיה לבין זמן שהחטאת כבר בשלב של מתה. אם זה בשלב שהיא חיה, אז הוא לא מועל עד שיפגום. אם זה בשלב של מתה, אז שם אנחנו רואים שאפילו בלא פגימה, בין תמה, בין שאינה תמה, נהנה חייב גם בלי פגימה. שואלת הגמרא, מיכדי, אתה בעצם אומר שאותו נהנה מחטאת לא מעל עד שיפגום. הרי אי בבהמה תמימה, היינו כוס של זהב. אומרת הגמרא, כשאני מדבר על אותה חטאת תמימה, בעצם מה אני עושה עם החטאת הזאת? מעלה אותה על גבי מזבח. כשהיא צריכה לעלות על גבי מזבח, אין שום נפקמינה אם זה חטאת שמנה או חטאת כחושה. ממילא, גם אם עכשיו הוא הולך ורוכב על זה, הרי כבר דיברנו, מתי יש מושג של פוגם? במקום כזה שזה דבר שהפגימה מקלקלת אותו. דבר כזה שאין בו צד פגימה, כמו כוס של זהב. מה קורה בכוס של זהב? כיוון שהוא יכול ליהנות בלי לפגום, אז הנאה בלבד זה כבר סיבה למעילה. בהמה תמימה, בעצם גם כשאתה מלך ומחסר אותה, בשימוש שלה זה לא משנה. לעלות על גבי מזבח היא תעלה גם אחרי שפגמת אותה, הכחשת אותה. ממילא בעצם צריך להיות שעצם ההנאה, גם בלא פגימה, תחייב אותו קורבן מעילה. אז למה המשנה אומרת שהוא לא מעל עד שיפגום? אמר רב פאפה בבעלת מום עסקינן. המשנה שלנו מדברת בחטאת בעלת מום. וממילא כיוון שהיא בעלת מום היא פסולה להקרבה, ולמה היא עומדת? להיפדות. ממילא, ככל שהיא שמנה יותר, אז יקבלו על זה יותר ממון. ככל שהיא כחושה יותר, מפסידים ממון. אז יש פה פגימה. בכזה מקום שיש פגימה, אכן באמת, אומרת המשנה, לא מעל עד שיפגום. מה יהיה באמת בחטאת תמימה? או במקרה כזה שיש לנו חטאת מתה, שאז בעצם יש לנו מצב שלבוא ולעלות אותה על גבי מזבח אי אפשר. לבוא ולבדות אותה אי אפשר, כי אין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, זאת אומרת זה לא עומד לפגימה. אז עצם הנהנה גם בלא פגם, דינו שמעל. אומרת המשנה, למעשה אבל שורה תחתונה עולה לנו מן הסוגיה, שבעצם כיוון שהתורה גילתה לנו את הדין של מעילה בגזרה שווה חטא חטא מתרומה, שמשם למדנו את המושג של נהנה, ושם למדנו נהנה פלוס פגם, כמו באוכל תרומה. התורה גילתה לנו את הפרשה של מעילה גם לגבי סוטה, כי תמעול. וכיוון שנאמר במעלה מעל, זאת אומרת, התברר שבסוטה יש דבר של נהנה בלא פגימה, אז גם שם המעל. התורה גילתה את זה גם לגבי עבודה זרה, ששם יש לנו מצב מסוים של פגימה והנאה. לכן גם שם, כמו בעבודה זרה, בציורים שדיברנו בהם, ואפילו לזמן מרובה, יהיה לנו את הדין של מעילה. באה עכשיו המשנה ואומרת, מה קורה באופן של נהנה בחצי פרוטה, ופגם כחצי פרוטה. זאת אומרת, אדם לבש בגד ששייך להקדש, אבל שווי הנאה בלבישת הבגד היה בשיעור של חצי פרוטה. כדי להתחייב צריך הנאה בשווה פרוטה. אבל הוא גם פגם, הוא קרא את הבגד, הפחית את ערכו בשווי של חצי פרוטה. או אדם שנהנה בשווה פרוטה בדבר אחד. למשל, הוא לבש בגד של הקדש ונזהר שלא לפוגמו, ואכן הוא לקח ממנו רק הנאה שווה פרוטה, אבל הוא לא פגם בו שווה פרוטה. הוא פגם בשווה פרוטה בדבר אחר. מאידך, הוא גם שפך משקה של הקדש או זרק אוכל של הקדש, ובזה הוא פגם בשווה פרוטה. אומרת המשנה, לא מעל עד שיהנה בשווה פרוטה ויפגום בשווה פרוטה בדבר אחד. כמו שאמרנו לאל בדף י"ח עמוד ב', היקשנו את הדין של מעילה לתרומה, אז מתי זר חייב באכילת תרומה? רק על האכילה, שבזמן האכילה בא לו גם ההנאה. אז גם אצלנו, רק במקום כזה, שבאותו דבר שהוא נהנה, שמה הוא פוגם, אז הוא מתחייב בדין מעילה. עוברת עכשיו המשנה לבאר מה יהיה הדין, אדם שבעצם כבר הלך ומעל בקודשים, האם לאחר שאחד מעל שייך שוב לחזור ולמעול? אומרת המשנה, אין מועל אחר מועל. איפה? במוקדשים, בדבר שהוא סתם קודשי השם, אחרי שאדם מעל, על ידי המעילה זה יצא לחולין, ולכן זה הופך להיות כמו כל חולין, זה מותר בענה. אז מה שעכשיו אחר יבוא ויעשה בו שימוש, אין פה מעילה, כי זה כבר חולין. אלא, במה? הוא כלי שרת בלבד. אבל אדם שמועל בבהמה כזאת שהיא בהמה תמימה שעומדת לקודשי מזבח או בכלי שרת, שמה גם אחרי שאדם מעל זה נשאר בקדושתו, ולכן שייך בזה דין של מועל וחוזר ומועל. וזה בעצם מה שרשי בא ואומר, הנילב לדמי קיימה, אין מועל אחר מועל, הנילב לדמי קיימה ולא בא יפגו מנינו, שאפילו רחב על גבי בהמה והכחישה או תלש מצמרה, עדיין היא ראויה לקורבן ולא פסלה בכך למזבח. דבן שמנה, בן כחושה, חזיה להקרבה, ואין בתורת פגימה, הילכך הקטי בקדושתה קיימה, הילכך יש בה מועל אחר מועל. אותו דבר מביא שאתה בכוס של זהב, ומדובר פה על כוס כזה שהוא כלי שרת, וכיוון שכן, גם אם הוא היה פוגם אותו, כיוון שזה קדושת הגוף ולא קדושת דמים, זה לא עומד לפדיון, אז אפשר הרי לחזור ולעשות בו על השימוש של כלי שרת. אז יש מועל אחר מועל. ובתוספות, תוספות מזכיר תימה, דתניה בתוספתה, תוספות אין מועל אחר מועל, בקרדום של הקדש, הוא בא חברו ובקע בו, הוא בא חברו ובקע בו, כולם מעלו. ולקלם ממרדה בקרדום כלי שרת מהירי. דעתני אתם בסיפה, נתנה לחברו, חברו לחברו, הראשון מעל והשני לא מעל. ובעולה, כולם מעלו. הוא מפרש אתם במה יסקינם כגון לאחר שבקע יחזירו. דמה שיחזירו הרי הוא של הקדש, כאילו לא מעלו. המסר שרציתי מתוספות, שתוספות בא ואומר שגם במקרה כזה שהיה פה פרשת מעילה, והדבר הזה יצא לחולין, אם עכשיו הוא יחזור ויחזיר את זה, לא בגלל שהוא בא עכשיו לשלם להקדש, אלא הוא מבין שמה שהוא עשה זה של ההקדש, ועכשיו הוא מחזיר את זה חברה. ההחזרה הזאת היא מחזירה את זה לרשות הקדש, ואז בעצם זה כמו הקדשה נוספת. אז זה לא מדין מועל אחר מועל, אלא פירושו של דבר שהפעולה הזאת היא שעכשיו הוא יחזיר את זה חברה להקדש, נתינה חדשה, ולכן יש פה מילה בפני עצמה. הוא מבאר את המשנה כיצד? רחב על גבי בהמה. זאת אומרת, יש פה בהמה שעומדת להקרבה, והוא רחב על גבי הבהמה. הוא בא חברו ורחב. אחר זמן מגיע חברו וגם הוא רוכב על אותה בהמה שעומדת להקרבה. הוא בא חברו השלישי וגם הוא רחב, כולן מעלו. כמו כן, שתה בקוס של זהב, אנחנו מדברים על קוס שהיא כלי שרת. הוא בא חברו לאחר זמן ושתה. הוא בא חברו השלישי וגם הוא שתה. כולן מעלו, כמו שאמרנו, כי בכלי שרת יש מועל אחר מועל. על אותו דרך, אם הוא תלש שיער או צמר מהחטאת, שהיא תמימה, אז הוא פגם בשוויה. בא אחריו חברו ושוב חזר ותלש. הוא בא חברו השישי וגם הוא תלש. כולם מעלו, כי בכל דבר שעומד להקרבה או כלי שרת, אין לו פדיון, וכיוון שאין לו פדיון, אז אם הוא כחשה בהמה, זה לא מפריע למזבח. אם עכשיו הוא הלך ופגם, זה לא מפריע לכלי ככלי, אז יש מועל אחר מועל. רבי אומר, כל דבר שאין לו פגם, זו הגרסה שצריך להיות, אמנם הלשון פדיון, אבל זה אותו מסר. כל דבר שאין לו פגם, זאת אומרת שהוא לא נפסל בפגימה. למה? משום שאין לו פדיון, כמו אותו קורבן, כמו כלי שרת. אז ממילא הפגימה לא פוסלת, כיוון שממילא זה לא עומד לפדיון. הדין, יש בו מועל אחר מועל, והגמרא תצטרך להסביר במה נחלקו תנא קמא ורבי. אומרת הגמרא, מה נמתניתים? לפי מי שנויה המשנה שלנו שיש מועל אחר מועל גם אצל כלי שרת. עונה הגמרא, רבי נחמיה היא דתניה. למדנו בברייתא אין מועל אחר מועל, אלא בבהמה בלבד. אבל בשאר חפצי הקדש כולל כלי שרת, אין מעילה אחר מעילה, זוהי דעת תנא קמא. רבי נחמיה אומר, בבהמה וכלי שרת יש מועל אחר מועל. מבאר את הגמרא, מה המקור לדברים? מה הייתה עמד את תנא קמא שהוא סובר שאין מועל אחר מועל רק בבהמה בלבד? כסבר, בעניין הדבהמה כתיב, כיוון שהדרשה שמזה לומדים שיש מועל אחר מועל נמצא אצל קורבן, אז הדין שנאמר בקורבן ולא בשאר דברים, כולל כלי שרת, אפילו שיש לו דמיון מוחלט, כי הוא לא עומד לפדיון לבהמה. ואיפה המקור? דכתיב, כתוב לנו בפרשת מעילה, והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו. ובעצם האל האשם בפסוק מיותר, כי בפסוק לפני זה כתוב והביא את אשמו להשם, איל תמים לאשם. אז באמת, לשם מה חוזרת התורה ואומרת אצלנו בפסוק הבא באל האשם? לדרוש ולומר שגם הכהן שלח אותו אדם ומעל והתכפר באל האשם, אם חזר אדם אחר וגם הוא מעל, גם הוא צריך להביא אל האשם. וזה המקור לדרשה שיש מועל אחר מועל. אבל מכיוון שזה נאמר לגבי איל, שזה בעצם מין בהמה דין בקורבן, אז רק אצל בהמה התחדש מועל אחר מועל ולא במקום אחר. מעידך ורבי נחמיה סובר שגם בכלי שרת יש דין של מועל אחר מועל, אמר לך, אמנם נכון, בפסוק עצמו הנידון זה לגבי בהמה ולא לגבי כלי שרת, אבל הדברים קל וחומר. אם אחרים מביא לקדושתם, אם אתה אומר שכלי שרת, הרי ברגע שאתה מניח בתוכו דבר חל עליו קדושה חמורה ויש לו דין של מזבח, כפי שאומרת הגמרא בזבחים בדף פי זין, כל דבר שנכנס לתוך כלי שרת וראוי למזבח מתקדש קדושת הגוף, כדוגמת מנחות, לבונה, קומץ, כל דבר כזה שראוי למזבח, ברגע שהוא בא בכלי שרת, אומרת הגמרא, הוא מקבל קדושת הגוף. אז אם שאם אחרים מביא לקדושתן, זאת אומרת שהוא נותן לו קדושה של קורבן, והרי בקורבן יש לנו דין שיש מועל אחר מועל, אז הוא עצמו לא כל שכן, ודאי שהוא עצמו יש לו את הקדושה החמורה הזאת שיתקיים בו דין של מועל אחר מועל. למדנו, המשנה רבי אומר כל דבר שאין לו פדיון, ולכן זה, כי המשנה מדברת גם על כלי שרת, אז רק רבי נחמיה סובר את הדין בכלי שרת. רבי אומר כל דבר שאין לו פדיון יש בו מועל אחר מועל. אנחנו אמרנו, היינו תנא קמא. בעצם הרי רבי ותנא קמא אומרים דבר אחד, שמתי אני אומר את המונח יש מועל אחר מועל? במקום שיש לי בהמת קורבן או כלי שרת, מכיוון שזה דבר שלא עומד לפדיון, אז ממילא גם אם הוא מעל זה לא יוצא לחולין, כי זה לא עניין ממוני, זה לא ניתן לפדיון, וממילא חוזר שוב הבא ומועל אחריו. אז אם ככה, מה באמת הנפקא מינה ביניהם? יש שני סוגי פגימות. אנחנו דיברנו כל הזמן על פגימה חיצונית, שהיא לא מקלקלת את הכלי. יש מושג של כלי שרת שנפגם והוא ניסה לעבודה. ואז באמת אנחנו גונזים אותו. אוקיי, קדוש קדושת הגוף. יכול להיות שעכשיו שהוא פגום, אז זה כמו קורבן, כמו הגדה שנפגם. עכשיו אתה יכול לבוא ולבדות אותו, אומר, אבל ברמה העקרונית, השימוש שלו קיים כל זמן שהוא כלי, ברגע שמבטל מנו שם כלי, אז זה כמו קודשים שעכשיו נפל בהם הוא. אומרת על זה הגמרא, אמר רב איכא בנעיו, לגבי עצים, מה קורה אם אדם התנדב להביא עצים למזבח? כלפי מה דברים אמורים? זה תלו רבנן. האומר הרי עליי עצים, אדם שרוצה ומתנדב להביא עצים למזבח, לא יפחות משני גזירים. זאת אומרת, הוא צריך להביא שני בקעים גדולים, כמו הגזע שהיה מסודר על גבי המערכה, ועל זה נותנים את כל החלבים, את האימורים שמקטירים על גבי המזבח, וזה נלמד בגמרא במנחות בקופב, מהברייטה, מה שכתוב, ונפש כי תקריב קורבן מנחה. הגמרא שם אומרת שהמילה קורבן מיותרת, ונפש כי תקריב מנחה. מה זה קורבן מנחה? זה בא ללמד שיש לנו אפשרות לבוא ולהתנדב עצים למערכה. רבי אומר, עצים קורבן הם. כשאדם מתנדב עצים, זה לא עצים למערכה לצורך קורבן, אלא העץ עצמו הוא עצמו קורבן, ולכן צריך לנהוג בו כמו שנוהגים בקורבן. ממילא הוא טעונים מלח כמו בכל המנחות, וכל קורבן מנחתך במלח תמלוך, אז זה בעצם קורבן מנחה, אז צריך למלוך אותו במלח. הוא טעונים הגרסה ברשי, הגשה, זאת אומרת כמו שכל מנחה צריך להביא לקרן דרומית מערבית ולהגיש אותו אצל המזבח, גם את זה צריך לבוא ולהגיש אל המזבח. זאת אומרת, לפני שהוא בא ועושה את המעשה קמיצה, הוא מגיש אותו אל המזבח. וממילא גם מזה למדנו שצריך לבוא ולעשות אותו, לקצוץ אותו, כדי שיהיה אפשר לעשות בו קמיצה, כמו שיש לנו במנחה. לענייננו... ודאי, לפני שאני בא... לא, לא, לפני שאני אביא אותו בכלי שרת, כדי להגיש אותו כמנחה, צריך לעשות לו מעשה קמיצה. וממילא, בזה נחלקו תנקמה ורבי. לפי רבי עצים נקראו קורבן, וממילא הם קדושים בקדושת הגוף, אז יש בהם דין של מועל אחר מועל כמו בכל קורבן. ואז אם יישב פה אדם על אותו עץ והוא מעל ויחזור אחר ויישב עליו, אז יש מועל אחר מועל. מעידך לפי תנקה משהו סובר כדעת רבנן, שעצים קדושים בקדושת בדק הבית, ממילא ברגע שאדם ישב על זה זה יצא לחולין, אין בזה מועל אחר מועל. אמר רבא, לדברי רבי, רבי שאומר שעצים עצמם יש להם דין של קורבן, עצים טעונים עצים, זאת אומרת כדי להקטיר אותם אתה לא יכול לבוא ולהשתמש בהם להדליק אש ולהקטירם, אלא כמו שכל דבר שעולה על גבי מזבח טעון מערכה, אז גם הם טעונים מערכה. ואמר רב פאפה, לדברי רבי, שוב, שבעצם מקיש את קורבן עצים למנחה, כי הרי הוא אומר שזה נלמד מאיתור הפסוק במילה קורבן שנאמר אצל מנחה, אז צורת ההגשה שלו צריכה להיות, אמרנו, כמו במנחה. ממילא עצים צריכים קמיצה, אז הוא צריך לרסק את העץ כדי שהוא יוכל לעשות מזה עכשיו מלוא קומצו, ואת הקומץ הוא יקטיר, ואחרי זה יש דין השיריים, רק השיריים פה לא נאכלים אלא הם עולים על גבי מזבח, אבל זה נוהגים בו כדין מנחה. הגמרא רוצה להביא פירוש נוסף במלך לקוטה נקמה ורבי. כדי להבין את היטב אז צריך להקדים ולומר, א', לגבי פדיון קודשים, למדנו מהפסוק שכשפודים את הקודשים צריך להעמיד את הבהמה על רגליה ולהאריך את שווי הבהמה, ורק אז אפשר לבוא ולבדות אותה מהקודש. זאת אומרת, שאם היה לנו פה בהמה שכרגע מתה ולא עשינו עדיין העמדה והערכה, והעמידו לפני הכהן והאריכו הכהן, אז אם לא עשיתי העמדה והערכה, אז אין לנו ברירה אלא לקבור אותה, כי היא לא שייך לבוא ולבדות אותה בלי העמדה והערכה. אלא מה? שלגבי מה שנאמר בפסוק, והפסוק משתמש במונח בהמה טמאה, בזה מצאנו מחלוקת במסכת תמורה בדף למד ב', מה הגדרה בפסוק של בהמה טמאה. האם כשאנחנו באים ואומרים בהמה טמאה, הכוונה היא כשיש פה בהמה טמאה שהוקדשה לבדק הבית כחמור ודוגמתו, ופה התורה בא ואמר, והעמיד והעריך. זאת אומרת, איפה צריך העמדה והערכה? רק בקודשי בדק הבית. אבל קודשי מזבח לא זקוקים לעמדה והערכה. או שמה שנאמר בפסוק בהמה טמאה, פירושו של דבר, שאותה בהמה, שכרגע היא כמו טמאה אצל המזבח, כי נפל במום, אבל מדובר רק בקודשי מזבח, רק יש לה שם של טמאה ביחס למזבח, עליה נאמר דין של העמדה והערכה. וממילא, בא עכשיו רב פאפה ואומר, אם ככה אפשר להסביר את המחלוקת במשנה. רב פאפה אמר, קודשי מזבח תמימים, אותם קודשי מזבח שראויים להקרבה, ונפל נעשה בעלי מומים, ואז ממילא הם עכשיו פסולים. מה הדין שלהם? אנחנו פודים אותם ומוציאים אותם לחולין. והוא במקום לבוא ולבדות, ועבר ושחתן כשהם עדיין היו קדושים בקדושה של קורבן. איקה בניו, בזה יש הבדל בין תנא קמא לרבי, מדוע? והתניא, כפי שלמדנו בברייתא, קודשי מזבח תמימים ונעשו בעלי מומים ועבר ושחתם, רבי אומר, ייקברו, אין לזה תקנה. למה? כי זה חייב בעמדה והערכה לפי שיטת רבי, כי הוא סובר שבעצם קודם לפדיונם הם קודשי מזבח, וכיוון שהם נשחטו ואי אפשר לבוא ולקיים בהם העמדה והערכה, אז אין להם פדיון. אם אין להם פדיון, אז זה לא יוצא לחולין. אז יש מועל אחר מועל. והחכמים אומרים, ייפדו, אם הוא לא פדה לפני שחיטה, אפשר לבדות אחר שחיטה. כי מתי נאמר דין של העמדה והערכה לפי חכמים? רק בקודשי בדק הבית. בקודשי מזבח לא נאמר דין העמדה והערכה. אז גם בלי להעמיד ולהעריך אני יכול לבוא ולבדות. אז מכיוון שזה עומד לפדיון, אז ממילא אם הוא מעל, זה דבר ממוני, זה יצא לחולין, אין מועל אחר מועל, זה יהיה המחלוקת בין תנא קמא לחכמים בהגדרה האם נאמר דין של העמדה והערכה בקודשי בדק הבית או בקודשי מזבח. אומרת המשנה, ולרבי רבי אומר, כן, הגמרא אומרת קודשי מזבח תמימים ונעשו בולי מומים ועבר ושחתן, רבי אומר ייקברו, אין לזה תקנה. בגלל שכל דבר שלא יוצא לפדיון, אנחנו אומרים שיש מועל אחר מועל, הרי זה הלשון שלו במשנה. עכשיו, כיוון שזה לא ניתן לפדיון, כי אפשר לעשות העמדה והערכה, אז גם אם עכשיו נהניתי, זה לא יצא לחולין, כי זה לא עומד לחולין. אז ממילא שוב חוזר במועל. אומרת המשנה, נטל, והתבהר בגמרא שהנידון זה לגבי גזבר של הקדש, אבל אותו גזבר נטל אבן או קורה של הקדש. זאת אומרת, הוא היה משוכנע שהאבן והקורה שייכים לו, ולכן הוא נטל את זה. הרי זה לא מעל, בנטילה הזאת הוא לא מועל. למה? כי בעצם רשותו של הגזבר זה רשות הקדש. אז כשהוא מטלטל את זה בתוך רשותו, הוא מטלטל את זה ברשות ההקדש. כל זמן שהוא לא עשה שום שימוש, זה נשאר במצב של הקדש, ולכן אין פה מעילה. מה קורה אבל נתנה לחברו? אם הוא הלך ונתן את האבן הזאת או את הקורה לחברו, שום דבר. כרגע הוא טלטל את הדבר בלבד. עכשיו מה שהוא עשה, הוא הלך ועשה, לא. עכשיו הוא הלך ונתן את זה לחברו. אם אדם לוקח מהקדש בלי לעשות כלום, עצם הלקיחה זה הוצאה מרשות ההקדש. ברגע שהוא מוציא מרשות ההקדש, יש פה כבר מעילה. לכן תופות מזכיר בתוך הדברים את העניין של נתן לבעל, זאת אומרת עצם המשיכה עצמה זה כבר עושה מעשה קניין, ולכן בעצם הוא מוציא את זה מרשות ההקדש ומעל, זה הוצאה מקודש לחול. אלא מה? שאצל הגזבר הטלטול זה לא הוצאה, כי בעצם המשיכה שלו, על אף שהוא חושב שזה שלו ועל אף שהוא חושב שהוא יכול להוציא, אז כל זמן שהוא לא הוציא הוא רשות ההקדש, אז בפועל זה לא יצא מההקדש, ולכן ברגע שהוא נתנה לחברו הוא נתן את זה במתנה. אז הדין הוא הנותן, הגזבר, מעל. למה? כי ברגע שחברו זכה בדבר, אז זה יצא מהקודש לחול, וחברו זה המקבל, לא מעל, כי הרי בקודשי בדק הבית אין מועל אחר מועל. אז ממילא זה חולי. אז ממילא, כל מה שיעשה בזה שימושים, אין בזה איסור. כמו כן, מה קורה במקרה בנאה בתוך ביתו? הרי זה לא מעל. אומר תוספות, כגון שלא שינה אותה, וזה בעצם מה שיבואר בגמרא. לא מדובר שהוא בנה בתוך ביתו, שהוא סיטט או שינה את הדבר, אלא הוא לוקח את זה כמו שזה ומניח על פי ערובה, כדי שלא ייפול מים שם על פירות וכדומה. כדי שהוא יוכל לשבת מתחת ולא לסבול מהזה, עוד מעט נסביר. אבל ברמה העקרונית הוא הלך והניח את זה סתם על פי הרובה, בדין שלו, הדין, בנה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל, עד שידור תרתיה בשווה פרוטה. אבל אם יש מתחת לזה פירות, או שזה מציל אותו עכשיו מהשמש או מהגשמים, וזה שווה פרוטה, אז אנחנו באים ואומרים שהוא מעל, כיוון שבאותו הזמן שהוא נהנה, אז יש פה הנעת שווה פרוטה, הנעת שווה פרוטה זו מעילה. מדובר על הגזבר. נטל פרוטה של הקדש, אדם, גזבר של הקדש, יש לו פרוטה שהוא משוכנע שהפרוטה הזאת בעצם שייכת לו, והיא הייתה שייכת להקדש. הרי זה לא מעל, שוב, כי כל דבר שהוא עושה רשותו זה רשות ההקדש, אז לא הייתה פה אוצר. אבל אם הוא נתן את זה לחברו, הוא מעל הנותן. למה? כי בזה הוא מוציא אותה לחולין, בשחיית חברו, וחברו לא מעל. מה קורה נתנה לבלם? אם הלך אותו גזבר ונתן את הפרוטה הזאת לאותו שומר שנמצא בבית המרחץ, והוא בעצם משמש את הבאים, והוא לוקח שכר עבור השימוש, אף על פי שעדיין לא רחץ, הוא נתן לו את זה מקדמה, שכשהוא ירצה לבוא ולרחוץ, הוא יהיה רשאי. הדין מעל, ולמה? כי באותו הרגע שהוא נתן את הפרוטה לבלן, משתעבד לו הבלן לכל מלאכה, הוא לא יכול לחזור בו. והוא רשאי לבוא ולהיכנס בכל שעה, זה כבר משועבד. אם משועבד, אז הוא זכה בזה. אם הוא זכה בזה, זה יצא מההקדש לחולין. וזה מה שאומרת המשנה, שהוא, הבלן אומר לו, הרי המרחץ פתוח לפניך, ייכנס ורחוץ, אתה לא יכול עכשיו לחזור להתחרט. אני העמדתי לפניך את השירות, אתה יכול לבוא ליטול את השירות מתי שאתה רוצה, ולכן הוא כבר זכה במאות. עוד אומרת המשנה, אכילתו ואכילת חברו. אדם לוקח מהקדש דבר מאכל שווה פרוטה. אכל הוא חצי, דהיינו בשווי חצי פרוטה, וחברו בחצי פרוטה. או הנייתו והניית חברו. לקח שמן של הקדש וסך בשמן של הקדש שווה פרוטה, חצי הוא סך, חצי הוא מסר לחברו, זאת אומרת שהיה פה שימוש בחצי פרוטה. או אכילתו והניית חברו. הוא אכל שמן של הקדש בחצי פרוטה, ובחצי השני הוא סך את חברו. או הפוך, הנייתו ואכילת חברו, סך בשמן של, של קודשים בשווי חצי פרוטה, והכיל את חברו בחצי פרוטה הנוספים. הדין מצטרפים האכילה או ההנאה זה עם זה, וממילא יש לו דין של מועל שמשלם קרן חומש ואשם מעילות. אומרת המשנה, ואפילו לזמן מרובה, שניהם מעל, לא, מעל זה המוציא, אף פעם לא מעל חברו. המועל זה זה שהוציא, זה שלקח שווה פרוטה, ועכשיו היה פה הנאה שווה פרוטה ושימוש בשווה, פגימה בשווה פרוטה, זה מספיק בשביל לבוא ולצרף אותם יחד לדין מעילה, ולא זו בלבד. לא משנה, הוא עשה את הלקיחה של השווה פרוטה, וכיוון שהוא עשה את הלקיחה של השווה פרוטה כפי שנוכח את הדברים, אז דינו שהוא מועל, ואפילו לזמן מרובה. לא זו בלבד, אומרת המשנה, גם אם הוא אכל או נהנה חצי שיעור היום ועוד חצי שיעור בעוד שנה, זה מצטרף לשיעור של פרוטה, ולכן יהיה לו דין של מועל, כי המעשה היה מעשה של העלם אחד.
אם הוא וגם חברו אכלו שווה פרוטה,
אז חייבים כל אחד בנפרד? אם כל אחד לקח לעצמו.
לא לקח לעצמו, אחד לקח, אבל פה שניהם יש פה, יש כל פה... אחד אכל שווה פרוטה.
לא, זה לא חשוב. צריך לדעת מי הלוקח. זה שמוציא מרשות ההקדש הוא זה שמועל. רק מתי המעילה חלה בפועל? לא מספיק ההוצאה, אלא צריך בעצם השימוש, הענה הזאת. לכן דיברנו על החלק של הנהנה. אבל הגמרא תסביר את הכל.
מה זה שונה במשנה כזה? שנהנה בחצי פרוטה שהוא לא חייב.
אומרת הגמרא, הכל יתבהר. אומרת הגמרא, אמרנו שיש לנו ברישה של המשנה חילוק בין אדם שנטל, שכרגע אנחנו לא מכירים אותו עדיין מי הוא. אנחנו הסברנו, אבל בתחינת המשנה אנחנו לא יודעים מי זה. בלשון של המשנה, נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל. ואת זה הגמרא רוצה להבין, מה ישנה הוא שאתה אומר שהוא לא מעל, ומה ישנה חברו שאתה אומר שהוא כן מעל. עונה הגמרא, אמר שמואל, בגזבר המסורות לו עסקינן. מדובר בגזבר כזה שמסור לו לשמור את אותו אבן, את אותו קורה של הקדש. לכן כל זמן שהוא נטל את זה לעצמו, זה נחשב ברשות ההקדש, כמו שאמרנו, ולכן אין פה מעילה. אם הוא נטל לחברו, הרי הוא הוציא את זה מרשות הקדש לחולין, וממילא, הוצאה מקודש לחול, הרי זו מעילה. כמו כן ראינו בנה בתוך ביתו אינו חייב, אין לזה דין מילה עד שידור תחתיה בשווי של שווה פרוטה, שאז יש פה הנעת שווה פרוטה. שואלת הגמרא, למה ליד שידור תחתיה? בשביל מה צריך להמתין כדי להביא אותו לידי איסור מילה? רק כשהוא נוטל שימוש, הרי כיוון דשניה, הרי כדי להניח את האבן בסתום הוא צריך לסטט אותה, לשנות אותה, לעבות אותה, או לקבוע אותה בטיט, בטיח, ואז בשינויים האלה הרי הוא קנה אותה מיד, הוא מעל. אמר רב, כגון שהניחה על פי ערובה, מדובר שהוא לקח כמו שהיא שלמה, לא עשה שום פעולה ושם את זה על גבי הערובה, בתקווה שבהמשך הוא יעשה בזה את השימוש שהוא רוצה. כרגע הוא עוד לא עשה שימוש. בפועל הוא יכול לסלק את זה בכל שעה שהוא רוצה בלי לפגום בה, כי הוא יכול לנתק אותה, להוציא אותה מהמקום למקום אחר. אז לא היה פה שום שינוי שיש פה סיבה לקנות. ולכן אנחנו באים ואומרים, כל זמן שהוא לא לקח מנענה זה ברשות ההקדש, ממילא לא שייך פה מושג של מילה. ברגע שהוא ייטול שימוש, אז הוא מעל, כי הוא נטל שימוש, הוא הוציא אותה לחולין. כן, אבל רשות... זה הגדרה. זה הגדרה, זה נשמר בביתי. אז רשותי זה רשות הקדש, הרי יש לנו דין בכלל בקודשי. אדם... כן, אבל זה כשזה אדם אחר. מה הדין בכל הקדש? ברגע שאני מחזיק ממון של הקדש, הקדש קונה את מקומו. אז למעשה, כשאני מניח סתם הקדש אצלי, זה רשות ההקדש. בגזבר, שזה הייעוד של השמירה, אז ודאי שכל רשותו זה רשות ההקדש. הוא יד ההקדש נקרא. ולכן כל זמן שהוא מסתובב עם זה, זה ביד ההקדש. שוב, נכון, אבל פה זה לא קשור למילה. פה הוא רוצה לקח את זה לשימוש שלו. מדובר שהוא רוצה, אבל ידו זה יד ההקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, האם אני יכול להוציא מכאן מסקנה? אולי אפילו נראה איך שרשי אומר. אומר רשי, וכיוון דבני לי מי המעל, אז רשי מביא לימה מדהך המעל דאף על גב דחיברו כתלוש דמי, והיינו מסייע לרב דאמר רב המשתחווה לבית עשרו. סליחה, בתוספות דיבור מתחיל למה לי עד שידור. אז תוספות מביא בשתי שורות האחרונות, אחרי שהוא מתרץ, הוא משן ימה רב כשניחה על פי ערובה, פירוש הייתה מתוקנת מקודם לכן ולא עשה בשום שינוי, רק היא ניחה. ואז הוא מביא בסוף התוספות, אף על גב דן מילה במחובר לקרקע, היינו תלוש ולבסוף חיברו וכסבר הווה תלוש. ואת זה אנחנו מיד נבהר. בא עכשיו הגמרא ואומר דבר כזה, האם אני יכול להוציא מפה מסקנה לסוגיה אחרת לגבי הגדרה של מחובר ותלוש? למה? וכיוון דבני לי, הרי אנחנו רואים בתוך השקלא וטריא של הגמרא, שבעצם מה קורה אם הגזבר הלך וחיבר את אותו אבן ביתית לבניין, אז מיד מעל. אנחנו רואים שעל ידי החיבור זה בעצם הופך להיות דבר שמחובר לתוך הקרקע, ואז אנחנו אומרים שיש פה מעילה. אי אבל לכאורה הרי אין מעילה במחובר. אז בפעולה הזאת שהוא מחבר, הוא למעשה מביא את זה למצב של קרקע, ובקרקע הרי אמרנו שאין מעילה. למה? מסייע לי לרב, האם אפשר להוציא מפה מסקנה לשיטתו של רב? מה? דאמר רב, אומר רב במסכת עבודה זרה בדף ממזיין עמוד ב', לגבי אדם שמשתחווה לבית עשרו, אדם שבא ומשתחווה לבית שלו, כמובן כן אדם עושה דבר שאינו שלו, אבל מקבל את הבית שלו כאלוהות, אנחנו אומרים שהוא עושה את הבית. ולמה? כי בעצם באותו רגע שהוא משתחווה לדבר שהיה מחובר לקרקע, ופה אנחנו מתנגשים בדין נוסף, וזה מה שבעצם רשי מזכיר, לימה מדעך המעל דאף על גב דחיברו כתלוש דמי, והיינו מסייל אל הרב דאמר משתחווה לבית עשרו דאף על גב דמחובר לקרקע ולעניין עבודת כוכבים כתלוש דמי. די אמרת כמחובר דמי לא עשרי, כי הרי למדנו אלוהיהם עלי הרים ולא הרים אלוהיהם. זאת אומרת אין אלוהות במחובר, אי אפשר לעשות דבר מחובר לעבודה זרה. אז איך אתה יכול לאסור את הבית? הרי הבית עכשיו מחובר. זאת אומרת שבעצם זה היה דבר תלוש ולבסוף חיברו. וברגע שיש לי דבר תלוש ולבסוף חיברו, אז ההגדרה שלו זה תלוש. ולכן אני רואה את זה כתלוש, בהגבלה. אותו דבר אצלנו לגבי מעילה. ברגע שהוא מחבר את זה לבית, אבל זה היה דבר תלוש שהוא בא וחיבר אותו. תלוש ולבסוף חיברו, שם אני באמת אומר שזה נחשב כתלוש, ולכן יש בו מעילה. זה אומרת הגמרא. אז לימה מסייע ללרב, דאמר רב, המשתחווה לבית, עשרו. עונה הגמרא, אמר רב אחא ברי דרביקא, אי אפשר להוכיח, כי אפשר לומר שתלוש שחיברו לקרקע נחשב באמת כמחובר. והמשתחווה לבית אכן באמת היה צריך להיות הדין שהוא לא אוסר אותו. אז למה הוא מועל כשהוא מחבר לבניין? הנרה הנראית לעיניים עשרה תורה. לגבי מילה נאמר דין כזה, ברגע שאני עושה תוספת של ערובה לבניין, זה דבר הנראה לעיניים. במילה, ברגע שזה תוספת הנראית לעיניים, לא קיים בעבודה זרה. באמת על הערים אלוהים ולא הערים אלוהים, זה לא כרב. והמשתחווה לבית באמת, לא יהיה לו דין של עובד עבודה זרה, והבית לא נאסר בהנאה. רק בתוספת של הקדש זה דין אחר, ולכן הוא מעל. וההוכחה, אז הגמרא אומרת, לימה מסעלה, לכאורה אני כן יכול להביא ראיה לשיטת רב, הדר בבית של הקדש כיוון שנהנה ממנה מעל, אפילו שהבית מחובר לקרקע. אבל מכיוון שהאבנים האלה שמהם יצרו את הבית, הקורות שמהם יצרו את הבית היו תלושות, אז זה בעצם תלוש ולבסוף חיברו, יש לזה דין של תלוש ולכן הוא מעל. הנה, שיטת רב. אמר יש לקיש, באמת אבני הבניין נחשבים מחובר. אז למה מי שגר בבית של הקדש מעל? הטעם בשהקדישו ולבסוף בנאו. זאת אומרת, מדובר שם שהוא קודם הקדיש את האבנים, ואחרי שהוא הקדיש את האבנים, אז הוא חזר ומעל בהם. ומכיוון שקודם הוא הקדיש, ורק אחרי זה הוא חיבר, אז זה נשאר קדוש. ממילא יש בו דין של מעילה. אבל דבר כזה שהוא חולין, ואתה מקדיש אותו במחובר, שמה לא יהיה. ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל בנאו ולבסוף הקדישו מהי? לא מעל. אז אם ככה קשה לי מהמשך הברייתא, מהי עירייה רהיט ותני? למה התנא ממשיך ואומר, הדר בבית של מערה, יש פה איזה נקרת הצור, יש פה איזה מערה, שם הדין לא מעל. ולמה? כי מעולם זה לא היה תלוש, אלא כל יסודו במחובר, הוא בעצם חופר בתוך המחובר. משמע שרק בגלל שזה היה במצב כזה של מחובר מעיקרו, לכן הוא לא מעל. לימה, אבל לפי דבריך, יכל לחלק התנא ולומר, הדר בבית של אבנים שבנאו ולבסוף הקדישו, לא מעל. ורק בהקדישו ולבסוף בנאו, מעל. זאת אומרת שלכאורה באמת, אין חילוק בין אם הוא הקדיש קודם לאבנים או הקדיש לאחר מכן לאבנים. ואם הברייתא אומרת מעל, פירושו של דבר, שדבר של תלוש ולבסוף חיברו, אכן באמת נידון כתלוש, כמו שרב אומר, וזה מסייע את שיטת רב, שרב אומר שאם הוא השתחווה לבית, הוא עשרו. אומרת הגמרא, אמרי, ענו על זה בני הישיבה, למה באמת התנא לא המשיך הלאה ואמר את הדין הזה, וחילק בין הקדיש ולבסוף חיבר לחיבר ולבסוף הקדיש? לא שזה לא נכון, ודאי החילוק הוא חילוק. ואכן המשתחווה לבית לא יכול לאסור אותו באופן שהבית היה חולין ואחרי זה הקדיש. רק התנא אומר דבר פשוט, אמרי, אותו בית של מערה פסיק עלי, לא פסיק עלי, בית של אבנים זה לא דבר חתוך. פה זה תלוי אם הוא קודם הקדיש ואחרי זה חיבר, או חיבר ואחרי זה הקדיש. לגבי מערה שזה דבר חתוך וברור בידינו, דינו, שם אנחנו באמת אומרים כדבר ברור שיהיה לנו דין שהוא לא מעל.
ברור שהמערה היא בראש הקדש?
כן, כי, לא, ברור ששם הוא לא מעל, כי הוא לא עושה שום פעולה, זה מחובר מעיקרו, אין שם מצב שונה. אבל במקרה שקודם הוא הקדיש ואחרי זה הוא חיבר, או חיבר אחרי זה הקדיש, אכן יהיה לנו סקמינה אם מעל או לא מעל. אומרת המשנה, אדרן הלך הנהנה, תחילת פרק שישי בסייעת הדשמיה, השליח שעשה שליחותו, אדם שלח שליח לקחת דבר של הקדש, והשליח עשה את רצון הבעל הבית, הדין בעל הבית מעל, כיוון שהוא עשה את דברי הבעל הבית, הרי המעילה שייכת לבעל הבית.
לא ידע,
לא עשה, אם השליח לא עשה את שליחותו, דהיינו הוא שינה ממה שאמר לו בעל הבית, השליח מעל. למה? כי בעצם זה לא שליח, הוא עשה את רצונו. אומרת המשנה כיצד, באיזה מקרה מדובר? אמר לו, תן בשר לאורחים ונתן להם כבד. והנחת עבודה כרגע שכבד ובשר זה שני מינים שונים. או שאמרתם כבד ונתן להם בשר. פה אני אומר, השליח מה? למה? כי כבד זה לא בשר. אני שלחתי אותך, הכבד והבשר היו של הקדש. אבל הוא הלך עכשיו ובמקום לעשות את רצוני, עשה רצונו. אז הוא הוציא מרשות הקדש, הוא מעל. מה קורה? אמר לו, תן להם חתיכה, חתיכה. זאת אומרת, באים כמה אורחים, אומר לשליח, יש לו בשר של הקדש, לכל אחד חתיכה אחת. הלך הוא השליח ואומר, הכל היה בשר, הכל חתיכות אחת. הכל של הקדש, הכל בשר, הוא אמר, אבל כל אחד מקבל חתיכה. הלך עכשיו השליח ואומר לאורחים, כלו שתיים, כל אחד יכול לקחת שתי חתיכות. והם בפועל מה עשו? נטלו שלוש. הדין, כולם מעלו. למה? בעל הבית מעל, כי הוא שלח שליח להוציא לחוזכים חתיכה אחת. נעשתה שליחותו. יש שליח לדבר עבירה בהקדש. יש לנו מעידך את השליח שעשה ועשה מרצונו והוסיף חתיכה ומעל, והם עשו מרצונם, הוסיפו חתיכה, גם הם מעלו. אומרת הגמרא, מנתנה דקול מילתא דמימלך עלי שליח תרי מילי הוויין, ואת זה בעזרת השם נרחיב. איפה אנחנו למדנו שדבר כזה שיש לנו שליח שבעצם בא וחוזר אצל הבעל הבית לשאול שאלה, הוא שולח אותו לקנות לצורך העניין עכשיו בשר, אין בשר בשוק, יש כבד. כשהוא חובר לבעל הבית ושואל אותו, האם במקום בשר להביא כבד, מה המשמעות? שבשר וכבד זה שני מינים? או שהמשמעות שכבד זה מין בשר, ולכן הוא בא לשאול, הוא לא בא לשאול אותו אם להביא במקום זה מלפפונים. זה בעצם המחלוקת שכבר פעם אחת דובר, והגמרא את זה מחברת אלינו.